גורי אלפי, גלית חוגי, תוכנית
הבוקר. יום שלישי, 30 ביולי, כ"ד בתמוז, תשפ"ד. תשמעו.
כן.
בכל ערב, אנחנו חושבים, גלית, אני, יהודי, יער, כל ההתכתבויות שלנו בקבוצה.
עמי השומר.
כן, בוודאי. יונתן כהן.
כן.
אדם
שמו ומה. שנוסף אלינו עכשיו.
מה זאת אומרת? הוא תמיד היה.
אני לא חושבת, הוא תמיד היה בראש שלך. אבל היום הוא ממש פה.
רק אני רואה אותו?
מה?
רגע, אני ראיתי אותו כל הזמן פה.
כן.
הוא המושך בחוטים של התוכנית הזאת.
לא, לא, בסדר, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אני אספר לך כמה דברים שלא ידעת על עצמך. כן.
אוקיי, אוקיי. אנחנו מתחילים לדבר על מה יהיה בבוקר, על מה נדבר, ומה יהיה בליינאפ. שמעו, יש איזו הכנה נפשית כזו או אחרת שאני עושה לתוכנית. כאילו, הכנה כזאת שאני אומר, אוקיי, זה כזה, זה ככה, זה יהיה ככה.
אוקיי.
מבחינת הנימה, מבחינת הטון.
כן.
לפעמים יוצא אחרת, לפעמים זה יוצא מה שיוצא. זה היופי גם בשיחה הזאת שאנחנו תמיד מנהלים, ואנחנו לא מתכננים מה אנחנו נגיד אחד לשני, לשנייה, אנחנו רק כל אחד מכין את שלו. אני מאתמול, אני, התחושה שיש לי היא תחושה שלא הייתה לי, נראה לי, בכלל אף פעם, והיא תחושה של גועל, ואני לא יודע מה לעשות איתה. אני בגועל.
אתה מדבר על בית ליד?
לא, אני מדבר על מצב המקרר שלי, מצב הזה.
שזה
מדבר,
גם עניין.
אני מדבר על כל הדבר. זה מתחיל בשדה תימן, כן? וזה גם, זו גם חרדה אמיתית. חרדה, חרדה אמיתית.
שההמון הולך להשתגע?
לא, לא, זה ה...
מה הכי הפחיד רואה, אותך בזה?
אני רואה... אני רואה פוסט-טראומטים בכל מקום, אוקיי? אני מתחיל מזה רגע. אני רגע מתחיל מהגרעין הזה.
כן.
אני רואה פוסט-טראומטים בכל מקום, אני רואה פוסט-טראומטים טריים-טריים שעוד לא יודעים שהם, לא שאני כזה מומחה לנפש, אבל מאיזשהו ניסיון של מפגשים כאלה ואחרים, ועבודה עם קבוצות כאלה ואחרות שמטפלות בזה. אלבום שקוף, כל מיני דברים שאני מאוד מאוד ממליץ. למי שמרגיש צורך להיכנס ולראות, ואולי זה יעזור לו ולקרובים שלו. הפוסט-טראומטים, האנשים הפגועים, לעתים הופכים להיות פוגעים.
יותר מלעתים.
כן, זה יש שם קרקע בשלה ללופ הזה, למעגל הזה. אנחנו רואים את זה גם בפגיעות... של אלימות במשפחה,
בכל מיני דברים. ברור, ודאי.
זה מעין איזה סייקל שאתה חושב שמגיע לך, להיות בתוך הסייקל הזה, באיזשהו תפקיד.
אני לא חושבת שזה כי אתה חושב שזה מגיע לך.
כן, אני כמובן מפשט את זה מאוד מאוד.
אני חושבת שאתה מרגיש חסר אונים.
כן.
זאת אומרת, פוסט-טראומטי ופוסט-טראומטיות הופכים להיות אנשים אלימים, מתוך חוסר אונים ושחזור.
כן.
לא מתוך תחושה של כוח דווקא, לא כי מגיע לי אז אני אלים בזה, כן. לא, כי אני כל כך בפינה, לא יודע מה, כן. ואני כזה.
אז
וזה אולי גם מה שקרה לפורצים האלה אתמול.
אז רגע, אני הולך לבסיס של הבסיס, והבסיס הוא, אנחנו חברה עם המון 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 פוסט-טראומטים, וזה קורה עכשיו ברגע זה, אנחנו מחוסרי כוח אדם, אוקיי? ואנחנו מחוסרי מקומות לשכן מחבלים, ואנחנו יודעים את זה מההתחלה. אין לנו מקום.
כן.
אין מקום. יודעים, כל הפרטים ידועים. שדה תימן, אם היינו מחפשים עכשיו כתבות על שדה תימן ועל מה שקורה שם, היית מוצאת לפחות 20 כתבות מהתשעה חודשים האחרונים,
כן.
על איך המקום מתנהל ועל איזה בעיות יש במקום. אני הייתי שם איזה 3-4 פעמים.
וואלה.
כן. בכל פעם שהייתי שם, אני גם סיפרתי את זה פה.
נכון.
זה לא איזה זה. בכל פעם שהייתי שם, אנשים מדהימים וחיילים נדרים והופעות מרגשות שהיו שם, עדיין, בכל פעם שזה נגמר, היה מישהו שאמר לי, רוצה לראות מחבל? וגם היה מישהו שאמר לי, אבל מה אתה מעדיף? חי או מת. וכל פעם אני כמובן סרבתי בנימוס כמו לכינוח. כי לא רציתי להעליב את האנשים מולי שרצו לשתף אותי באווירה הכללית שהם נמצאים בה.
זה תשמעי, דבר מטורף הדבר שאתה אומר,
אני,
ואתה צריך
אנחנו,
לטיפול, כן,
אנחנו
זה קשה.
אנחנו במצב קטסטרופלי ברמה הזאת, ש, וגם החוף, זה גם כן המחקרים של, שאתה שם, שאתה נותן לאנשים להיות אסירים, ושאתה נותן לאנשים להיות...
הסוהרים.
הסוהרים. הדברים האלה קורים, גם אם זה לא נוחבה. גם אם זה לא נוחבה, היה את המחקר הזה עם הסטודנטים שעשו איזה ניסוי. חלק היו סוהרים, חלק היו אסירים. המצב הזה של התעללות, הוא גם מצב מאוד מאוד אנושי, מסתבר. של תהייה.
קשה לי מה שאתה אומר, למרות שאני מסכימה עם כל מילה שאתה אומר.
לא, אין לי מה לעשות, זה המין האנושי, אוקיי? זה אנחנו. זה אנחנו. ויש שם איזו בדיקה שבן אדם עושה למה הוא יכול בשליטה שלו על בן אדם אחר.
המלחמה הזאת, ושלא לומר הדבר שחלקנו קוראים לו הכיבוש הזה, שם אותנו בעמדה מוסרית בעייתית, לא מול העולם, מה אכפת לי כשהעולם יחשוב מה שהוא רוצה, הכל מוצדק. הוא שם לנו בלב שני דברים הופכים, ושניהם אנחנו צריכים לחיות איתם, ושניהם מוסריים, וזה מבלבל את נפש האדם מאוד מאוד יותר מדי.
כן. אנחנו הצבנו את הילדים שלנו, אנחנו רוצים להגיד, המשפחות שלנו, כל מי שקפץ למילואים, וכל מי שבסדיר, וזה הרבה, ושמנו אותם בתוך מקום, ואמרנו להם, תסתדרו.
מבוך, מוסרי נורא.
תסתדרו. ראיתי את האנשים. הם מהממים. הם נפלאים. הם טובים. זה לא איזה, זה לא איזה מפלצות אדם שהחליטו, אוי, שנפל לידם איזה בשר טרי כדי לעשות בו שפטים. זה אנשים נורמליים ורוצים בטובתך ובטובתי.
אבל אתה מבין מה המחשבה הבאה אחת אחר כך, ואנחנו לא רוצים לחשוב אותה עדיין. אנחנו מפחדים לחשוב אותה, כי לפני 10 חודשים כמעט, חטפנו פה איזה בומבה שאני לא, אנחנו לא יכולים להסתכל ככה על האנשים האחרים. אתה מבין מה...
בוודאי. ההתאמות שלנו במזרח התיכון, מה שנקרא assimilation complete. אנחנו הותאמנו והותמנו.
אני חושבת שאף פעם לא היינו שונים.
היינו מאוד שונים. היינו מאוד שונים. הייתה כאן תרבות אחרת, שהגיעה והגרה למקום שנקרא המזרח התיכון.
נכון, אבל היא עדיין התנהגה בדברים דומים ב-48 ולפני. היא הייתה פחות, היא הייתה פחות חזקה. אבל... אוקיי.
יש דברים דומים, ויש דברים מאוד מאוד שונים, גם דמוגרפית, אבל גם מבחינת מה הרוח השולטת. היו כאן אגב אנשים שהסירו אשכים של אסירים וכאלה.
בידיים.
בוודאי, ועשו את הדברים האלה. והיה קו 300, היו הרבה מאוד דברים שקרו פה במדינה, במעמד הזה של מחבלים מתואבים שיש לנו בידיים, והכוח שיש לנו עליהם ומה אנחנו יכולים לעשות להם.
גם כשהם לא מחבלים.
אנחנו מדברים על על הבסיס. על הבסיס של הבסיס של מה שקורה.
ואתה אומר שהתקלקלנו כאילו?
ואני אומר שנתמענו. עכשיו אפשר להגיד ככה. אנחנו כן, אנחנו נגיע גם לנקמות דם ודברים כאלה בקצב הזה, אם אנחנו רוצים להתאמה קומפליטלי במזרח התיכון. או שאנחנו עוצרים ומגבשים את זה בצורה... עושים לעצמנו, עושים לעצמנו עתידית ולדורות הבאים, עושים לעצמנו כל מיני
חוקים,
מפתחות לאיך לא לאבד את מה שאנחנו כה מתגאים בו,
אבל אני שומעת...
בתרבות שלנו ובאמונה שלנו.
אני שומעת את הסאבטקסט שלך, אומר וילה בג'ונגל. נתמנו פה, הפכנו להיות כמוהם. לא היינו ככה והפכנו להיות כמוהם. אני חושבת שאנחנו ככה כל הזמן.
טוב, אוקיי.
אני חושבת שעכשיו... אבל הפכנו להיות כמו משהו, הם כאלה. מי שפה במזרח התיכון הוא כזה, ועכשיו אנחנו דומים לו.
כן. זו נקודת המבט שלי.
לא, אני מבינה, אבל הם היו יותר פראיים מאיתנו, ועכשיו אנחנו דומים. יותר פראיים ממך?
כן. כן, את יודעת למה? כי זה לא, כי הדבר הזה שקורה עכשיו, מאיר אותנו ועושה פה כותרות, כי זה חריג. זה מאוד מאוד חריג מה שאנחנו רואים פה. עזבי עכשיו את ההתנהגות של השרים והזה,
בסדר. אנחנו בכלל לא מדברים על האנשים שפרצו לבסיסים.
אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על המהות של הדבר. ואנחנו, וזה שאנחנו שופטים את הדבר, ויש מצח שבא, ויש את הפצרים, זה שיש עוד את המערכת שמבסטת את הדבר הזה.
בזה אנחנו שונים.
בוודאי.
לא בבסיס של, בעיניי, לא בבסיס נפשנו. אנחנו מכירים סיפורים, אגב, סתם מ-48.
נכון, בסדר.
שהם לא קשורים למחבלים, והם קשורים לאכזריות רבה, טבח, גירוש ודברים דומים.
אבל אנחנו מכירים...
אני חושבת שהמצב הזה של סכסוך תמידי...
אנחנו מכירים ואנחנו מתביישים. אנחנו מכירים ואנחנו מדברים על זה כאנומליה. אנחנו מכירים ומדברים על זה כלא צבע של ישראל. כי עד לא מזמן, השלום והזה והזה, סליחה.
אתה טוען שאנחנו מתביישים. אני טוענת שלא סיפרו לנו את זה, לא בגלל שאנחנו מתביישים, כי רוצים לספר לנו סיפור שבו אין את הדברים האלה.
אוקיי.
אני לא מרגישה שמישהו מתבייש בזה.
את יודעת מה?
מרגישה שאנחנו אוהבים להגיד, זה לא קרה, אבל
לא, לא.
על מה את דברת?
אני לא בהכחשה.
הנרטיב הישראלי, הוא מכחיש את זה.
אני יכול רק להתמודד עם ההיסטוריה הכתובה או המתועדת, אני לא יכול להתמודד עם משהו שאני לא יודע שהיה.
נכון, אבל הרבה חלקים מההיסטוריה נכנסו להיסטוריה דרך, נגיד, קולנוע דוקומנטרי ביקורתי. אז זה לא היה בתוך ההיסטוריה קודם.
קלית, בוא, אני אלך, זה כדי שלא ניתקע בלקונה הזאת.
כן.
אם את צודקת או אם אני צודק, זה ממש לא משנה. זאת אומרת, אם היה ככה או לפני, או אנחנו היינו דומים ועכשיו אנחנו רק מכירים בזה, או... אנחנו שנינו מסכימים שברגע זה, המצב הזה, זה אנחנו, ההתאמות שלנו במזרח התיכון ובפראיות שיש מסביב, מתחילה להיות מאוד מאוד מורגשת, אוקיי?
אני חושבת שמצבי לחימה תמידיים של 70 שנה, הופך בני אדם לפראים, זה לא קשור לאזור.
את נותנת לזה תירוץ, או זה לא משנה, את מעניקה לזה איזשהו, זה לא משנה. זה המצב, אוקיי?
כן.
עכשיו מה עושים? אני משתדל להיות בפרקטיקה גם עכשיו, במצב המטורף הזה. בפרקטיקה, אנחנו צריכים מערכת שתבסט את ההתנהגות שלנו, שההתנהגות שלנו היא אמוציונלית, אוקיי?
כן.
כי מי יודע מה אני הייתי עושה, מה אני הייתי עושה? בן אדם, אחי, מגדיר את עצמי מוסרי וכל הדבר הזה. מה הייתי עושה בסיטואציה אחרת, בתור מילואימניק, בתור חוקר, בתור זה? מה הייתי עושה? עם הזעם שהיה בי, ואת ראית אותו יום-יום פה, בשבעה באוקטובר. לא יודע מה הייתי עושה. לא יודע מה הייתי מרגיש שגם יש לי רוח גבית לעשות.
גם אי אפשר לצפות מאנשים במלחמה, ובקרב שקורה, כן. עכשיו כן. להוציא נייר ואת. שנייה,
נכון,
בוא נבדוק.
נכון.
לא, הסיטואציה היא מראש, סיטואציה תקצה.
אז מה עושים? עושים לנו כל מיני וסטים כאלה, שיסדרו את המוסר שלנו. עכשיו, אם אנחנו אומרים, אין יותר וסטים, אין יותר שופטים, אין יותר מערכת ביקורת, יש רק התנהגות אמוציונלית,
כן.
הג'ונגל הוא קומפליטלי. אין יותר, אין לנו איפה לתפוס, ולא יהיה, ואני אומר את זה עכשיו, וזה כדי לסגור רגע, ועוד נמשיך בטח במשך השעתיים האלה, זה גם בסוף יעקר את הדבר הזה שנקרא ממשלה, ואת הדבר הזה שנקרא הנהגה. זה יעקר אותם. ברגע שהם פורצים לבסיס, הם בעצם בעצמם מערערים על השלטון.
נכון.
עכשיו, זה משהו בלתי הגיוני, נכון, לא הגיוני, זה בלתי הגיוני, אני אומר, זה הדבר שימוטט בסוף אותנו כחברה. אנחנו חייבים לשים לעצמנו את הוויסות הזה, את ההפרדה הזאת, את השיפוט הזה.
זה שחקרו את חיילי המילואים שמואשמים בהתעללות מינית, זה דבר להיות גאים בו על מדינת ישראל, ואם היום יש הפגנת תמיכה במצח, אני מעוניינת ללכת. זה דבר להיות גאים בו. על זה שאנחנו מצליחים לשמור על איזושהי גדר. על זה שהמוסר שלנו יותר גבוה לדקה. בעוד 10 דקות נביא תמונות אחרות שיראו שהמוסר שלנו הוא גם לא יותר גבוה. אי אפשר לשמור על זה לאורך זמן בסיטואציה המטורללת הזאת. אי אפשר להיות מוסרי במלחמה. אפשר להיות טיפה מוסרי פה בקטנה, אבל בעיקרון המצב כולו, אתה מבין, זה כמו שיש את ה... אני לא יודעת אם זה נכון, טוב, זה השוואה נוראית, לא אלך לשם. אבל אני באה לומר בגדול, שהסיטואציה, 90% מהזמן היא בלתי מוסרית. אנחנו פה מתווכחים על 7%.
כן.
אבל ה7% זה משהו בשבילי.
פרסום עוד כבר חוזרים. ועדיין העיניים שלנו, מה שנקרא, על על האפשרות ריפוי ההמונית במדינה הזאת, וזה להחזיר את החטופים שלנו, קורה בוויינט אצל איתמר אייכנר. גלנט תקף את נתניהו בקבינט, הדרישות כעת עלולות להוביל לטרפוד עסקת החטופים. בכירים בישראל טוענים כי התעקשות על העזים שהכניס נתניהו אחרי ההודעת קבלת המתווה לעסקה עלולה לטרפד אותה. ואנחנו רוצים לדבר עם יונתן ליס, הכתב המדיני של עיתון הארץ.
בוקר טוב יונתן.
היי, בוקר טוב.
אני אף פעם לא מבין מה בדיוק קורה, יש כל כך הרבה כתבים שמתעסקים בזה, ועדיין אני לא מבין, יש שיחות עכשיו, מי מדבר, כמה זמן כבר מדברים, מה המתווה האחרון על השולחן, ובגלל זה אני לא מבין גם מה הם העיזים האלה, ומתי הם באמת הוכנסו, כי כשנתניהו היה בוושינגטון, אז המשפחות שהוא לקח איתו, משפחות חטופים שהיו איתו, הוא כל הזמן אמר להם, זה קורה, זה עכשיו, זה ממש קורה. אז מה, זה הוא ידע אז, ואז היו עוד דרישות, או אני מנסה להבין את ציר הזמן, ושמישהו יסביר לי את זה כבר.
אז בוא נעשה סדר, זה לא מאוד מסובך.
בבקשה.
בעצם המסע ומתן נמצא עכשיו במאני טיים. יש תנאים טובים מאוד, או הזדמנות טובה מאוד להביא את שני הצדדים סוף סוף לשבת, להסכים ולקדם את העסקה. אנחנו מדברים על סיטואציה שקורית כבר כמה שבועות. לפני שבועיים שלושה, אחרי שחמאס ירד מלא מעט דרישות, הוא הציג 29 דרישות וחלק גדול מהן כבר ירד מהן, ובעצם נדמה היה שאפשר להתחיל לקדם את המהלך הזה, נתניהו הציב פתאום עוד ארבעה קווים אדומים.
מתי זה קרה?
לפני שבועיים, לפני הנסיעה.
לפני הנסיעה הוא הציב את התנאים.
נכון מאוד.
אוקיי.
כשיש ביקורת מאוד גדולה בישראל וויכוח מאוד גדול, האם התנאים האלה יכולים להביא לפיצוץ של השיחות, או שמדובר בעיזים שהמטרה שלהם היא בסופו של דבר לקדם את המסע ומתן מתוך איזה עמדת כוח ולהשיג עוד הישגים שהם חשובים ביטחונית לישראל. זה ויכוח שקשה להכריע בו, אבל השורה התחתונה היא שהוא באמת, התנאים שנתניהו הציב עלולים לסכן את ההגעה לעסקה. Okay. ואז נסו לארצות הברית. רגע לפני הנסיעה, ראש המוסד היה אמור לצאת להמשך השיחות. לדוחה. נתניהו ביקש ממנו לחכות.
זה היה רומא או דוחה?
דוחה.
אוקיי.
נתניהו ביקש לחכות עד שהוא יחזור, כשהמטרה הייתה...
בינתיים הצד הקטרי סבלני, או שהם מקבלים כבר עצבים של לא אכפת לנו?
היא לא המתווכת היחידה, נכון?
אבל היא המתווכת החשובה.
שניכם צודקים, והקטרים מחכים בסבלנות, בינתיים לא נכנסים באף אחד מהצדדים.
רגע, אני שוב, סליחה, אני פשוט חייב את ציר הזמן הזה. למה נתניהו לא נותן לשיחות להתקיים לפני, כאילו, עד שהוא חוזר? למה התנאי הזה?
לנתניהו הייתה טענה שהוא רוצה להגיע לסוג של שקט תעשייתי מול ארצות הברית כאמצעי טקטי מול חמאס בסופו של דבר. הוא גילה שכל פעם, לטענתו, כן? שכל פעם שיש מחלוקות פומביות בין ארצות הברית לישראל בנושא העסקה, חמאס מקשיח עמדות, יושב ומחכך ידיים בהנאה ואומר, הנה, הצלחתי לתקוע טריז בין ישראל לארצות הברית.
על פניו זה נשמע הגיוני, לא?
כן, אבל אי אפשר לצאת מזה, כי בכל פעם, באמת, מצבנו הדיפלומטי כל כך גרוע, שבכל פעם יש אירוע אחר שחמאס יושב ומסתכל מהצד. ובעצם אם אנחנו נשען על הטיעון הזה לא תהיה עסקה בסופו של דבר, כי באמת שלל האירועים היא ההכרה בשדרוג מעמדה של הרשות הפלסטינית באום שחמאס תפס בתור איזה אירוע מכונן, ומדינות כמו ספרד שהכירו במדינה הפלסטינית,
זה באמת אירוע מכונן, זה באמת הישג מדיני אדיר,
ולכן אם אנחנו נשען על התפיסה הזאת, עסקה לא תהיה פה בסוף. צריך להביא את חמאס לשולחן הדיונים, וצריך להביא את ישראל לשולחן הדיונים.
הצד החמאסי גם הולך כלומר, אוקיי, אז יכול להיות טיעון כזה, הם מחככים ידיים בענה, אבל הם באמת מקשיחים את התנאים אחרי שדבר כזה קורה? אפשר גם למדוד את זה ברמת התוצאות, לא?
תראי, בואי נמדוד את השבוע האחרון, את השבועיים האחרונים, את הנסיעה לארצות הברית, או ערב הנסיעה לארצות הברית, אנחנו רואים הפוך, אנחנו רואים שבישראל, גם בסביבת ראש הממשלה, מאשרים שחמאס מעוניין בעסקה, מעוטט שהוא מעוניין בעסקה. בישראל טוענים שזה על רקע
התקיפות, בטח.
התקיפות, הכניסה לרפיח, וההישגים הצבאיים וכולי, הנה זה נותן את אותותיו, סוף סוף אנחנו מוכיחים את מה שאמרנו כל הזמן.
זה טיעון אגב שעובד אחד נגד השני. התקיפות, וזה שהם לא אוהבים לראות, שכל פעם שאנחנו והאמריקאים במתח, אז הם מקשיחים עמדות. זאת אומרת, הטיעונים האלה יכולים לבטל אחד את השני בכל עת.
נכון, ולכן בסופו של דבר, אתה צריך לתפוס איזשהו קו, אתה צריך להחליט על מה אתה הולך. זה באמת דברים שמתנגשים אחד עם השני. אבל בואו רגע נרד למה קורה. חמאס מרקח עמדות, הוא חזר בו מהרבה מאוד דרישות שהיו לו, וניכר ש... מבחינתו בשלה העת, או אפשר לקדם מהלכים. אתם גם רואים אתמול יצאו תגובות של חמאס, תגובה רשמית של חמאס למסמך שישראל העבירה ברומא בתחילת השבוע, והם אומרים ישראל לא רוצה עסקה, אבל מצד שני מה הם לא אומרים בהודעה הזאת? הם לא אומרים שהם מפוצצים את המגעים, להפך. אפשר להבין מתוך ההודעה הזאת שיש איזשהו סוג של שיח או סוג של דיאלוג בין הצדדים, ולכן לא הייתי ממהר להיבהל במרכאות מההודעה יחסית עוינת שחמאס הוציא, ומההודעה עוינת שישראל הוציאה בתגובה. שני הצדדים לא אמרו שהמגעים מאחורינו.
אני חוזר לתחילת הדברים שלך, וגם למה שנתניהו אומר אז למשפחות החטופים, זה קרוב, זה קרוב, זה אמיתי, יש עסקה על השולחן. זה המצב, זה באמת קרוב, זה באמת יש עסקה על השולחן, באמת יש דיונים ברגע זה?
התשובה היא כן, כן אבל. כשאתה אומר קרוב, זה לא אומר יום יומיים.
אני לא
בן
אדם להגיד לו כן אבל.
בוא נגדיר קרוב, בוא ניתן לוח זמנים הגיוני.
אי אפשר,
למה זה אומר?
כן.
זה לא עניין של יומיים ולא עניין של שבוע. בעצם מה חסר לנו? אחרי ששני הצדדים מסכימים לשבת אחד עם השני, יתחיל מה שנקרא שיחות קרבה. שיחות קרבה זה אומר ששני הצדדים יושבים באותו בניין, כן, גם חמאס וגם ישראל, או בשני בניינים סמוכים. יש איזה שליח שמדלג ביניהם, או עושה שיחות טלפון בין הצדדים, כי ישראל וחמאס לא יושבים בחדר אחד, ומסכמים את מה שעוד צריך לסכם. מה צריך עוד לסכם? צריך לסגור למשל מי הוא החטופים שישוחררו, מי הוא האסירים שישוחררו, מה יהיה המפתח. כל אחד מהדברים האלה יכול להוביל לפיצוץ בפני עצמו.
כן.
אבל אלה כבר הפרטים הקטנים, אלה הדברים שבשני הצדדים, אפילו המתווכות ושני הצדדים מעריכים שאפשר לסגור אותם מרגע שמגיעים להבנות עקרוניות.
הכנסת יוצאת לפגרה, זה עוזר או מכשיל?
זה עוזר מאוד. עוזר מאוד.
הנה אופטימיות.
אתה הבן אדם השני שאני מדבר איתו בכעס על הפגרה הזאת ועוד הפגרות הארוכות האלה וכל הדבר הזה, ואומר, לא, זה מצוין. אני דיברתי עם בן אדם בחיים, והוא אומר לי, אתה לא מבין, זה נהדר, רק שיצאו לחופשות, הם רק מפריעים. זה הגיוני הדבר הזה?
בוודאי שזה הגיוני, ואני אתן לך את הטיעון מהצד של העסקה. בעצם יש אבן ריחיים מאוד גדולה על נתניהו. הבעיה המרכזית של נתניהו זה שסמוטריץ' ובן גביר מאיימים להפיל לו את הממשלה. איך מפילים את הממשלה? מכנסים את הכנסת ומצביעים אי אמון, או מצביעים על חוק לפיזור הכנסת. כשיש פגרה, זה לא קורה. ולכן לנתניהו יש עכשיו 3 חודשים שבהם הוא יכול להרגיז.
יש דרך לכנס את הכנסת בפגרה, אבל בסדר.
יש, אבל הסבירות היא שזה לא יקרה. הסבירות היא גם שסמוטריץ' ובן גביר לא באמת רוצים ללכת לבחירות, ולכן גם להם נוח לתלות את זה בזה שיש פגרה, ולא...
אז אני מציע, בואו נעריך את זה דווקא. בואו נלך על פגרה עד שנצטרך את הכנסת. נשמע שזה רק יכול לקדם דברים. תשמע, הלב שלנו, אתה יודע, כל הדיבורים האלה על זה קרוב, זה מבשיל, זה קרוב, זה מבשיל. אני מבינה שבטח יש לזה גם איזה מימד פסיכולוגי מול הצד השני, אבל הדיבורים האלה הרגו אותנו.
כולנו ממוטטים כבר פסיכולוגית. ביום חמישי זה יהיה 300 יום.
תראו, בואו, אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים בתקופה האחרונה, והיינו בגלים באופוריה שזה עשוי לקרות אוטוטו, ובדיכאון שאחרי שזה לא קרה. אנחנו נמצאים בעוד גל כזה, אנחנו קרובים אי פעם לאפשרות לעסקה. יש פה תנאים על השולחן שלפחות מכשירים מהלך כזה, זה המאני טיים. בואו נראה בתוך שבוע אם הצדדים מדברים על התקדמות או מדברים על פיצוץ.
יונתן ליס, בוא נדבר עוד שבוע. כתב המדינה של עיתון הארץ.
זה הכל עליך. אנחנו מבחינתנו זה על כתפיך, בסדר?
אני אשתדל.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות.
את יורדת עליי בעקבות כתבה?
מי יורד עליך?
כי זה אומר משהו על הצופים.
אני חשבתי שאתה תסכים עם הדבר הזה, כי זה גם הייתה הביקורת שלך על הסרט. איך אמרת שאומרים? דדפול ו...
וולברין.
וולברין.
ואיך את אמרת?
דדפול ווולברין.
איך אפשר להגיד את זה ככה? וגם דדפול זה נשמע מה שקורה כאילו לאיראקים עם פול באמת.
כי לא אכפת לי מהגיבורים האלה, אתה יודע למה? כי בסרטים האלה אין בנות.
בטח שיש בנות.
עכשיו יש בנות, לא יודעת, בעשור האחרון יש בנות. המיתולוגיה של זה אין בבנות. לא, אין.
במיתולוגיה יש...
מה הקטע גם עם הוולברין הזה שיש לו... יש לו...
תופרים? למה יש לו תופרים?
יש לו סכינים במקום אצבעות. וואו.
אגב.
איזה מעניין זה.
אגב, אתה יודעת...
סמל פלי של מה?
את רוצה לחבר את זה?
באמת, יש לך סכין במקום אצבע? וואו, אני כל כך לא מבינה על מה זה מדבר.
ובאדוארד סיזר הנד על מה זה מדבר?
אותו דבר.
זה לא.
נכון, שיאמה הוא בכלל... איך אומרים? הוא לא חלק מהחברה.
וזה גם ה-self-inflicting pain, וזה פוסט-טראומה. וולברין זה חייל. זה חייל לשעבר וזה, ומה שעשו לו והטמיעו לו.
המספריים של אדוארד, גם הוא עצמו מלא צלקות.
נכון.
הדמות שלו לא נראית, כאילו, המספריים שלו גדולות מדי יחסית לגופו החלש.
נכון.
זה עוד סעיף בניואנסים הבלתי נגמרים של אוי, כמה קשה להיות גבר. לפעמים זה שאני חזק מדי, אז לא כיף לי להיות חזק מדי.
אני פוגע בעצמי, אני עלול לפגוע בעצמי עם הכוח שלי.
כן, בדיוק זה על זה.
אוי, זה קשה.
די להיות נודניקים, די, די, די. אוף, אז זה לא ראיתי.
מה רציתי לשאול אותי, אבל זה...
היה בעיתון חידה, אתה טוב ב... אתם לא יודעים. בהערכות. אבל לגורי יש תכונה מדהימה, אני לא ראיתי אף אדם עם היכולת הזאת.
איזה שטויות.
הוא עושה מלא דברים הכי טוב שראיתי בחיים, באמת. יש לגורי את היכולת, נגיד, לחכות, לא את הקול של בן אדם, לחכות איזה מחווה הכי... לא חשובה של בן אדם. באמת, דוגמאות... אתה מדהים בזה.
אבל יש טובים ממני, יש הרבה
לא
טובים
חושבת,
ממני.
לא חושבת, לא יודעת.
אבל זה בהערכת...
אבל הוא יודע להעריך גיל של כל בן אדם. עכשיו, אני לא מבינה למה זה טוב,
זה לא,
היכולת הזאת. זה... מה, אתה בית התפוצות?
מיגיון.
מה זה, האנשים הם גזעים של עץ? מה אכפת לך בני כמה? אבל הוא קולע בול תמיד. אז עכשיו היה פה חידה.
לא, אבל החידה הזאת היא חידה של פחות או יותר. יש כזה כוס...
זה חידה של לעמוד... חידה לילדים. תמונה של כוס עם מסטיקים עגולים בפנים, כמה מסטיקים יש.
כן.
בבקשה, גורי, כמה מסטיקים...
יש.
זה לילדים, כן.
תחפשי, תד.
תחפש, כן.
הרצאה של תד.
כן.
ליאור צורף, מעלה שור על הבמה.
וואה?
מבקש...
מה זה, אופרה?
מבקש מהקהל להעריך את המשקל של השור.
הוא היה יכול להראות תמונה.
זה, הוא רוצה להדגים חוכמת אמונים, וחוכמת אמונים זה בסוף הממוצע מכל מה שכל הקהל הזה אמר,
וזה, זה,
זה מדויק. איזה מטורף.
מלחיץ רצח.
איזה מטורף זה.
באמת?
כן, 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 כן.
כמה מסטיקים יש בקוס, אנחנו, כן, באיזשהו עיתון אני מסתכלת, אני לא אגיד איזה עיתון. זרוק מזה.
86.
לא, אני הולכת.
כמה?
88.
די!
תגיד לי, אתה גנוב? מה נעשה אבל עם היכולת הזאת? אנחנו יכולים לעשות מיליונים, אבל ממה? לא צריך את זה. אתה כל כך טוב במה... למה אתה לא יכול להיות ככה טוב במשהו אחר?
מה?
למה אתה לא יכול להיות ככה טוב במה נשקיע את הכסף? בשוק המניות? באיזשהו דבר? למה אתה יודע להגיד לי כמה מסטיקים יש שם? מה נעשה עם זה? אני לא יודע. למה אתה... אני קשה לי לסמוח מזה שידעת להגיד כמה מסטיקים יש בקוס. כאילו באמת חילקו לאנשים תכונות הכי טובות בעולם. אתה, את, עד היונה, תמצאי את הריבוזום. אתה, תדע בול להגיד כמה מסטיקים יש בכוס?
לא טוב.
לא, אני, איך אני ממנפת את היכולת המטורפת הזאת?
אני לא יודע, אני מנסה עוד מעט 50 שנה, אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע מה עושים עם זה.
כמה אתה יכול להחליף?
זה כמו עוד אצבע. יש מה עכשיו? בסדר. והיא גם ברגל, היא גם לא משהו שאתה יכול לתפוס משהו. אני לא יודע.
זה לא מגיל או משהו, זה יפה.
אני לא יודע, זה מגיל מאוד.
לא, אולי זה אצבע ברגל שיודעת להקפיץ דברים.
אוי, זה מדהים. זה מדהים. לא, אם זה אצבע ברגע שברגע האמת, היא, ואני נופל מאיזה צוק, והיא הדבר תופסת. שתופסת את
כן,
הזה,
אבל זה לא
זה
יקרה.
זיז בהר.
אני מבינה, וואו. אבל מתי תיפול מצוק, אדוני בקס בני? מתי?
הלהקה שלי. הלהקה של מוזיקת עולם.
קיטקלו פאפו, סקו, סקו, סבו בובו, סבו בובו, סבו בובו.
אלה היו זיז בהר. אנחנו ממשיכים. אם אתם הצטרפתם עכשיו, אנחנו ב-88.
בטח, אל-אם. 80, זה תדר אחר שאין אותו.
מה, אל-קולומברה, תכף תגיע. די! מה, לאן הגעתי? לאן הגענו?
על זה, אתה... לדעתי זה אל-קולומברה, אבל...
בסדר! את יודעת מה, סליחה.
לא, בסדר.
הגברת הודיני. שם של קוסמת.
לאן? פנינו לאן?
למלחמה ב-88 ובוא, שיהיה לנו נמסיס, שיהיה מישהו שאנחנו...
היה שאול אמסטרדמסקי, אתה תמיד בוחר נמסיס שאנחנו אוהבים.
זה נכון.
אנחנו אוהבים את 88, אנחנו אוהבים את מאיה אל-קולומברה, אנחנו אוהבים את שאול אמסטרדמסקי, נכון. אתה לא מבין, למצוא נמסיס, אתה צריך מישהו מעצבן. אילון מאסק. כאלה. לא, אתה מרגיש שחסרים פה כרגע נמסיס?
נמסיסס.
אתה מרגיש שאין פה מספיק דברים לסנור?
לא, 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 ברור, ברור, ברור. אבל תודה לך על ההפוגה.
אנחנו נחזור שנייה על ה...
באמת? חוזרים? אי, זה היה כיף ההפוגה.
אנחנו נחזור אליה גם, אבל אנחנו... בוא נגיד איזה מילה על מי שפרץ אתמול לבסיסי צהל. אני מרגישה שזה לא כל כך עליהם, יש לי מה להגיד, כמו על תגובתו, של האיש, את שמו לא אומרים פה, אבל הוא השר לביטחון לאומי, וקוראים לו איתמר בן גביר, ואני ראיתי אתמול שהוא קרא למשטרה לפעול. הוא לא שר יותר? הוא אזרח כמוני? כי אם המשרה פנויה, אני כן חושבת שאני יכולה להתאים לתפקיד.
מחפשים מפכ"ל.
לא בא לי על מדים, זה רק בקטע כזה.
מה? את אומרת לכל החרדים ללבוש מדים, ואת לא בא לך על מדים עכשיו?
כשהייתי בצהל, לבשתי מדים. אני אומרת להם ללבוש מדים כשהם בצה.
את יודעת איך יהיה לך יפה מדים של שוטרת?
קודם כל, המדים של השוטרים השחורים החדשים ממש יפים.
תפבי איזה AI. אני רוצה גלית חוגי. מה זה מאיפה הוא יביא לי? הוא יביא לי תוך שנייה. גלית חוגי בתור לוחמת.
מגב.
מגב.
זה לא מה שצריך שם. בקיצור, רגע, למה הוא אמר שהוא קורא למשטרה?
בעיניים כחולות.
זה יכול מאוד לעזור. זה בדיחה למאזינים הוותיקים ביותר ביותר. אוקיי? אלי? זה ממש אישית, בדיחה אישית. מה שאני באה להגיד זה שלמה הוא קרא למשטרה לפעול? הוא אין לו את הטלפון? הוא לא יודע עם מי לדבר?
אני מאוד מאוד
אתה חושב שהוא מעורב בזה ברמה האישית ממש שהוא היה מבסוט לראות את התמונות האלה?
לא יודע, לא התעסקתי בזה.
אתה לא חושב שכדאי להתעסק בזה כי יש פה קשר כמו, תשמע, זה כמובן זרק אותנו לקפיטול, נכון? לפריצה הזאת לקפיטול ולזה ש... לא?
לא, לא, אני הפחד שלי שהצבא התערער והתפלג בתוך עצמו, הרי מה אני אוהב תמיד לראות, אני אוהב תמיד לראות שבכל מקום שאני מגיע, שיש בו חיילים, יש גם אחדות.
כן.
את רואה כל מיני.
זה מרגיע,
נכון. ההוא מתל אביב, ההוא מזה, ההוא מחילוני, ההוא דתי, ההוא זה, וזה אמיתי, זה לא כאילו סתם כזה עכשיו פוסט של חנוך דם, זה אמיתי, זה קורה כל הזמן. כן. הדבר המקסים הזה, המאמם הזה, ולדעת שיש את האפשרות, שיש את האפשרות שזה יתפוצץ מתוך, שמתוך צהל יהיה פה איזה מאבק, של חיילים בחיילים.
אבל זה לא מתוך צהל.
זה היה גם חיילים, גם זה...
סליחה?
היה גם לובשי מדים, בין אנשים שנתנו להיכנס.
באמת? אני לא...
זה הפחד שלי.
הפחד שלי הוא שם. אני לא הייתי מודעת לזה בכלל בכלל, אני ממש הולכת עם הכותרות ועם מה שאמרו.
הפחד שלי הוא שם, אני עם הכותרות ועם ה...
אני בידיעות אחרונות קוראת את הכותרת מה שהחל בפשיטת מצח על בסיס דה תימן במטרה לעצור חיילים שנחשדו בהתעללות מינית במחבל נוח'בה, הידרדר אתמול למפגן אנרכיה חסר תקדים בעידודם הנמרץ של שרים וחברי כנסת. זה מי שעודד אותם, אני לא יודעת ש... זה הגיוני מה שאתה אומר, אני לא יודעת איך לא חשבתי על זה.
אני לא רוצה להגיע למצב כזה, זה מפחיד אותי יותר מהפרובוקטורים הרגילים. זה פשוט מפחיד אותי באמת.
הרמטכ"ל הגיע לשם.
כן, כאילו לאנשים האלה...
הנה, פעם ראשונה שהוא מגיע בזמן לאנשהו.
שלום.
אני רק חכה שהאיש הזה יתפטר. אני לא מבינה למה הוא כל כך נסלח בעין הציבורית. למה עדיין?
למה את אומרת את זה?
משום שאף אחד, אני לא שומעת שום ביקורת.
מה את מדברת? את יודעת איזה? תפתחי פיד של בן אדם שהוא לא את, ויש רק ביקורת עליו. יש רק עליו.
אני לא רואה את זה. אני שומעת על בן גביר, אני שומעת על ביבי כמובן.
יש הסתה פרועה על הראש שלו, וזה ברור ש...
הסתה?
כן. כן,
בהפגנות
כן.
אני לא שומעת דברים עליו,
הסתת,
אני לא רואה שלטים.
הסתת תשומת לב, יש את הסתת תשומת הלב מכל מיני גורמים האשמים לגורם האשם הזה.
זה מה שאני שומעת כל הזמן. תאשימו את הקבינט המדיני, לא, הקבינט
לא,
המדיני.
לא, לא, רגע,
האיש הזה
לא
עושה החלטות לא טובות, והוא עדיין ממשיך לעשות אותם. למה לא. אנחנו הולכים אחריו? למה הוא המנהל שלנו? הוא היה גרוע. לא מעניין אותי, אולי הוא איש נחמד, אבל התוצאות שלו איומות.
לא הייתי בעדו, ולא אמרתי משהו בעדו. אני אמרתי שהוא צריך גם לשלם את המחיר, והנה, והוא גם כל הזמן אומר שהוא ישלם את המחיר ברגע שזה ייגמר.
אז מתי? אבל זה לא ייגמר כשאתה הרמטכ"ל, כי אתה לא טוב בזה. וואו. זה לא עניין שזה דעתי. המלחמה הזאת, אתה לא טוב בה. למה? אני לא מבינה. ההוא, הקמן, הוא לא טוב, לא אף דווקא הראשי, וההוא מיוגדת עזה, הוא לא טוב, והוא בסדר?
לא, אף אחד לא אמר את זה.
הוא מנהל גרוע של הצבא. תלך, תביא מישהו אחר יותר טוב.
יש הרבה מנהלים שצריכים ללכת.
אז אתה בראש שלהם, אבל. כמו שביבי אתה הראש, אתה אשם, גם אתה אדוני בראש, אתה אשם, תעוף. אני לא מבינה איך אנחנו... ויש איזו סלחנות, כי הוא לא אומר דברים מתלהמים. וכי דובר צהל הוא איש מאוד נחמד, שמדבר מאוד מאוד יפה, באמת אני אומרת, לא בציניות. וכל הדברים האלה מאוד מגנים על הרמטכ"ל כל הזמן.
בשעה הבאה, איתי מאוטנר, פסטיבל ישראל, עדי אשכנזי על תוכנית חדשה, הראל, המפעל הפיס.
היא מתה.
מה?
עדי אשכנזי, הייתה לה חוויה. לא, זה על זה התוכנית.
אתה שמת לב מה היא אמרה עכשיו?
אבל זה על זה התוכנית.
אמרתי הראלה ואז אמרתי מתה, מה יש לך?
לא הראלה, עדי, עדי אשכנזי.
אני יודע, אבל פשוט אמרת את זה לא אחרי עדי.
טוב, סליחה.
מה יש לך? איזה מין פרומו זה להמשך גם. מה אנחנו נשדר? בואי נשמור.
אורי אלפי. גלית חוגי.
מה יש לכם?
איתן בלכטר על הסאונד, יונתן כהן תומך לחימה, יער גולבש על החוצפה ועל ההפקה ועל החן הרב, כפרה עלייך, ודודי כהן על העריכה ועל כל השאר, ואיתנו כבר עדי אשכנזי, כפרה עלייך.
אישה שחזרה לחיים.
חזרה לחיים. מאיפה, מה זה, איך, אני לא, כאילו, דיברת על זה אי פעם על הסיפור הזה?
האמת שכן, האמת
שזה סיפור של סיפור של
15 שנה בהופעות.
לא עקבתי
ושמעתי... נשמע שהלכת להופעות של עדי באופן רציף, ויפה.
קודם כל, ראיתי את עדי אלף פעם, אבל אף פעם לא ישבתי...
אבל אף פעם לא הקשבתי.
לא, אבל אף פעם לא ישבתי בהופעה, כמו בן אדם. כמו בן אדם.
נכון.
זה כאילו משהו שאנחנו עושים, שאנחנו כאילו לא מגיעים ממש כזה לשבת כמו קהל, כמו שצריך.
נכון.
מאוד.
גם אני לא ישבתי בהופעה שלך, כי קל יש לציין, למרות שאני ממש מעריצה שלך. וגם התחלנו להופיע ביחד על הופעה.
אז אני קודם כל מציעה שתבואו אחד להופעות של השני, כי הייתי בהופעות של שניכם, והן ממש ממש טובות, וגם נראה לי שמאוד תצחקו אחד מההופעה של השני.
אני תמיד צוחק.
חייבת להגיד. אבל היום, עולה סדרה חדשה של עדי אשכנזי, הייתי מתה קוראים לה, ומסתבר שהיא הייתה מתה.
כן.
נכון.
ומתוך הדבר הזה, זה הופך להיות מסע לחיפוש משמעות החיים, או הבנה או האופציות למה אחרי החיים.
נכון. כן.
מה יש אחרי החיים? עזבי אותך, מה יש שם?
תני לנו רגע את הממצאים.
הממצאים זה שכל מי שחווה את ה-Nearly Death Experience, את החוויה כמעט מוות, שזה בעצם, אתה מתחיל למות וזה מבוטל. חוזר חזרה.
כן.
עכשיו,
נכשלת במותך.
כן.
נכשלת במותך בדיוק. כן. זה היוטרן, והחוויה שמספרים כולם היא מאוד מאוד זהה. בערך כמו שאם כולם מתארים את הלידה שלהם, אז היא הייתה בדרך כלל זהה. כולם מתארים חוויה של התנתקות נשמה מהגוף, וכנסות כניסה לפרוזדור.
אבל כבר שאת נותנת לזה שמות מונחים כמו נשמה וזה, את כבר... מקרקעת את זה לדברים שאנחנו כאילו
כבר מכירים. נכון, אבל זה מה שקורה לכל מי שחוזר. מי שחוזר עם החוויה הזאת, גם אני שחזרתי, אז אתה פתאום אומר את המילה נשמה, ורק מי שידעת קודם מה היא, אתה רק פתאום אומר, הייתי משהו, אבל לא היה לי את הגוף שלי, ואתה פתאום מרגיש, אי אפשר להבין, אבל אתה חוזר ואתה אומר לעצמך שהיית נשמה, זה משהו ש... גם גדולי האפיקורסים שחוו את החוויה הזאת, נוירולוגים וישראל סגל העיתונאי שחזר בשאלה, או יוסי שריד, גם אנשים שזה נוגע להם.
אני זוכר את זה, הוא היה על טיסה, יוסי שריד, אז כן, כן.
לא, לא, דווקא הוא סיפר שזה קרה לו באוטו, בכל המשפחה.
באמת? אז יש לו עוד סיפור, כנראה.
החוויה היא זהה, והחוויה היא יותר חזקה מהחיים עצמם, מה שאתה חווה שם, זה... זה מה שקורה, אתה חוזר, אתה לא מבין מה היה בכלל.
אבל אחרי שאת חובה כזה דבר, אז אין איזה תחושת רוגע, כאילו יהיה בסדר. אני לא מפחדת מזה כבר.
נכון, כן, זה עושה כל מיני תחושות. גם רוגע, גם בעלה, גם חרדה מסוימת על מה שחווית, כי אף אחד מסביבך לא מבין על מה אתה מדבר.
אני יודע שהודיני, שהיה גם יהודי, וזה...
אה, שייך.
זה שייך, זה שייך בעניין הזה, לתפיסה של גן עדן, תפיסה של עולם הבא, כל התפיסות האלה. והוא היה מאוד מאוד אובססיבי כלפי הנושא הזה של הצד השני ושל מה יש אחרי, והוא הלך לכל מיני מתקשרים כאלה וסיאנסים וזה, והוא אמר שאם יש בן אדם שימצא דרך לסמן מהמוות,
כן, לפה,
זה אני. והוא כאילו הכין את עצמו למוות של עצמו, למרות שהוא מת בדרך
מאוד. ואז הוא מת.
ואז הוא מת ולא חזר אלינו.
וזה לא קרה, אז לא יודע.
אולי זה כן, אולי הוא כן מעביר סימנים שאנחנו לא... את מעט שהדבר הזה קרה, עדי, את כן מרגישה שיש כזה, את נהיית יותר מיסטית, יותר סימנים?
יותר רוחנית, יותר פרפר בחדר, אומר לך משהו כאלה?
תשמעו, זה דבר הדרגתי, זה קרה לי לפני 15 שנה, ולקח לי זמן להבין את הסימנים ואת המשמעויות של זה.
יכול להיות שזה סתם פשוט 15 שנה, והגיל שלנו עושה את זה, ואנחנו כאילו מגיעים לאיזה גיל שאנחנו כזה.
גורי, אתה מה זה לא מבין את עוצמת החוויה, כשלפי איך אתה מדבר, אתה ממש לא מבין.
כן? עד כדי כך?
מה זה עד כדי כך? בערך כמו להיוולד, אוקיי? כאילו דבר הכי מרעי.
אני לא יודע מה זה להיוולד.
תאר לך שאתה נמצא בתוך נוזלים ואתה, התודעה שלך מדברת עם עצמה בתוך גוף, פתאום אתה יוצא החוצה ושומע קולות ואין מים מסביב ויש אוויר.
מפתיע, רגע מפתיע.
מפתיע ורגע שמשהו נולד, ואותו דבר, תראו, מדובר כאן על האפשרות שהתודעה שלנו בעצם ממשיכה להתקיים כל הזמן, ואנחנו מגיעים לכאן לגלגול מעשי, שמה שאני יורדת לגלגולים שהם החיים שלנו פה על הכדור, אבל בעצם היא מתקיימת כל הזמן וחוזרת לכאן בגלגולים שונים. זה נושא שיש לו במקורות,
כן, ברור.
כל מה שקשור בדתות, יש לזה כמובן המון המון ביטויים, בכל תפילה כמעט אנחנו משתמשים בביטויים שהם בדיוק דומים מאוד לחוויה שחוויתי, זה מה שאומרים כל בוקר.
יש כמובן את הבוקר, בדיוק, שחזרת בי נשמתי, זה בדיוק זה.
אבל זה לא רק בעניין הזה, הרוחני הזה, כי בסדרה שלך את הולכת לדבר עם כל מיני סוגים של אנשים, לא רק אנשים מיסטים או אנשי...
לא, לא,
אני היה לי בראש כמובן גם את הדרוזים, את כל הדבר הזה, אחת לכמה זמן יש...
אבל זה בעניינים הדתיים, יש
לזה גם... לא, אחת לכמה זמן יש, הרי הם מאמינים גם שיש איקס נשמות.
הילד שיודע לדבר אנגלית כזה?
יש דברים מדהימים.
לא, תשמעו, כל הנושא של תקשור, זה עוד דרך לדבר עם נשמות בדרך אחרת, אפשר להאמין בזה יותר או פחות. כל התוכנית אני בעצם מנסה להבין את הדבר הנעלם הזה, שכנראה שהוא נעלם וככה יהיה, כמו שאנחנו לא מצליחים ליותר נשמות, כמה שהמדע מתפתח, עדיין אי אפשר לייתר אדם חדש מאלף מבחינת נשמתית, כאילו מבחינת חיים. אותו דבר, הנושא הזה של המוות, הוא נושא שלא ניתן למדוד אותו, הוא לא אמפירי, ולכן תמיד הוא יישאר מופשט, ואני חושבת שזו דרכו של העולם, כמו שאנחנו באמת לא מבינים איך העולם באמת עובד.
אבל את גם צוחקת על הדבר הזה, רק מהפרומו, ממה שראיתי.
לא, אני לא צוחקת עליו, ממש לא, אני פשוט מדברת עם אנשים שונים, מדענים ופילוסופים וחוקרי מוח.
אבל את מאתגרת אותם בהומור שלך, ואת מאתגרת אותם בזה שכאילו המופשט הוא המצחיק.
המצחיק הוא בכלל לא מטרה שם, אבל זה קורה על הדרך, אבל לגמרי אני פשוט מנסה להצליב מכל הכיוונים סיפור שלי ולהבין מה עברתי, ואני יחד איתם נע בין אנשים שאומרים לי זה שום דבר וזה פעילות חשמלית של המוח וזה הזיות, לבין אנשים שמביאים צידוקים. אני מביאה גם הרבה אנשים שחברו מוות קליני בעצמם, מביאים את הסיפורים האישיים שלהם. וגם אתם יודעים, מעבר לזה, אחרי הכל, מתעוררות שאלות מאוד מהותיות, כאילו אם יש כוח עליון, אז למה הכוח הזה נתפס כאן בכל מיני, בכל מיני פסדות, למה יש לנו דתות שונות, ולמה אנחנו נאבקים אחד בשני, ולמה הכוח הגדול הזה לא הופך להיות כוח שמחבר את כולם.
או, איזה שאלות עכשיו.
מה זה, 8 ו-12 דקות?
מה יש לך?
איפה את? מה?
בואי נרגיל נעשה.
אנחנו בפרקטיקה של
ה... למה יש דתות עכשיו?
כן, אנחנו זה...
גדול עלינו.
לא, תשמעי, קודם כל אני מת על זה שאת נכנסת לעובי הקורה עם הדברים האלה, ולוקחת על עצמך גם דברים ענקיים, ענקיים, גם מבחינתי מה שעשית עם זוגות, ומה שעשית עם זה, זה גם דברים ענקיים, או גם הזיווב שעשית לנשים.
ואני חייבת להגיד
היא לוקחת, כאילו,
גם בהקשר של הזמן שאנחנו נמצאים בו, בא לי לראות את זה.
כן.
זאת אומרת,
אני חושבת שזה באמת זה יהיה לצפות במשהו שהוא נוגע למה שאנחנו עוברים.
זה כמו שאלה אחת הצידה, כאילו אתה רגע, אוקיי, שנייה, עזוב אותך רגע.
אבל זה על המהות של איזה דבר, זאת אומרת, אני כן חושבת שאנחנו במצב מאוד קיומי פה עכשיו, וזה זמן טוב לעסוק בשאלות קיומיות גדולות, בטח כשאת עוסקת בהן, וזה יעלה היום.
זה יעלה היום, אני חושבת שבאמת התוכנית יכולה לתת נורא נורא הבנה והרחבה ונחמה על מה שאנחנו עוברים היום, על כל מיני שאלות, ואני מקווה שהיא באמת ייתן נחמה למי שיצפה.
יש לך כבר את הנקסט? מתי סיימת לצלם ולערוך?
לא, סיימתי לפני חודש, אני עבדתי על זה בשנה האחרונה בצירוף, עם חדר עריכה חצי שנה עם זה, ולפני חודש סיימתי את הפרק האחרון, ועכשיו אני בשאיפה לחזור לבמה ברגע שהמציאות תאפשר את זה. הייתה לי הופעה של שום וביטלתי אותה לאור הנסיבות, אני מקווה שיהיה לנו ימים יותר...
אני גם מקווה, אני גם מקווה.
אבל את מצליחה לעלות על הבמות עכשיו? לא בימים כאלה?
עשיתי שבוע שעבר הופעה אחת, ראשונה, שבאמת הייתה מופע סטנדאפ ממש, באוזן השלישית שבדקתי חומרים חדשים, עשיתי שם שעתיים.
כן, ראיתי אותך.
של חומרים חדשים, היה מאוד...
אז הנה, גם את זה ראיתי, ראיתי אותה מדברת על
זה. מה זה ראית אותה? ראית את השעתיים האלה?
לא, ראיתי אותה את מה שהיא עלתה, שהיא מדברת על זה שהיא נסעה לבד עם הילדים ליוון.
ביוון.
מה, את גנובה? נסעת לבד?
לא, אבל היא גם אמרה, בלי בלעדיו, אני הכל פיקס, כי אני לוקחת החלטות, ואין לחץ.
אין לחץ, אבל
לא
נמצא.
הוא לא פה, אין לחץ, הכל זה... ואז כשזה מתחיל להתפרק לה, זה כל כך טוב, זה כל כך מצחיק.
לעשות משהו לבד עם הילדים, זה דבר שאני מחזיקה מעמד 8 דקות. ה8 דקות הראשונות,
כן, אתמול היה לנו בדיוק את השיחה הזאת, ואת אמרת שאם אני אהיה לבד, אז קודם כל אני לא אהיה לבד, אני אביא...
אני אתקשר לבייביסיטר, עוד
שתהיה איתי. תהיה אשת מקצוע שתהיה כל הזמן איתה.
אבל יפה, כל הכבוד, את אמיצה מאוד, עדי, וזה
נהדר. שבועיים ביוון לבד, מעבורות, טיסות,
הגעות, ורחבים, הכל לבד
זה
חיסל אותי אין תודה. זה גם MyTV, זה לירדני ואבירם בוחריס שהפיקו
והערכו כפרה עליהם.
אמיתים. כבוד גדול. החל מהיום, ובכל יום שלישי, 9:45, בכאן 11, ובכאן בוקס.
וביוטיוב.
ותראו הכל, 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 הכל.
תודה לכם על הסרגון, שיהיה יום יותר טוב.
הלוואי, הלוואי, ואני מאוד מחכה לראות. וגורי בא להופעה.
אני בא, בטוח. ביי כפרה
עליי.
יש לך משהו עם אורגנית קטנה?
עזוב את הבית. הבנת הקשר? כי דיברנו על זה
משנה. פלד.
את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי, עד מתי? תגידי לי. עזב את הבית. רק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי, עד מתי? תגידי לי. 24-7 דרמה כמו לנהל סניף אמפם. נסעתי בשביל אחד לאלת, שחיתי עד איה נפה. אין לך כוח להסביר ונמאס לך לדבר ללמפה. ובלילה במיטה כששנינו גב אל גב כמו קפה. את שואלת אותי למה אתה לא שם אותי במקום הראשון. היה לי יום חר, אני מדבר מחר, אני מת לישון.
תסתכל בשעון, חכי
תשעות. סלים מצפון,
אתה מאבד את הצפון.
נשבע שאתמול היינו בטוב, אז למה רוקן תעזוב? עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. עד בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי, עד מתי? תגידי לי. עזב את הבית, רק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי, עד מתי? תגידי לי. למה תמיד, למה תמיד את מתהפכת לי בערב?
אני צריכה עוד לבקש ממך רוצה יותר מדי אתה תאבד את מה שיש לך אתה לא מקשיב כי אתה לא מחובר ללב שלך האגו שלך אף פעם לא נותן לך לבקש זיכה
מהדרמות התעייפתי נגד כאילו את לא מכירה אותי מעולם לא השתניתי מאז שהלכת הלב שלי חצי לא צלצלת ולא שלחת טקסטים נראה לי הקשבת יותר מדי לבסטיז את צריכה להיות בצד שלי לא בצד של רינה ואסטי
אני ממצא וזה מבאסתי מהצד נראה שאתה אוהב מחושת כאן בזמן כבר לא מאוהב תמיד תרוצים תגיד מה עכשיו תגיד מה איתי תמיד רק אתה אהבה שלי עיוורת אולי חייבת לי כוח עיניים
עזב את הבית תרק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי את בסוף תמיד חוזרת אליי תגידי לי עד מתי תגידי לי עזב את הבית תרק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי את בסוף תמיד חוזרת אליי תגידי לי עד מתי תגידי לי
בלכתר יש תוצאה לניסוי?
מה?
אוקיי, הנה, גלית בתור שוטרת.
קוראים לי אילי סמאי.
למה? למה?
אני לא יודעת, אולי אני מידע אחרת? מישהי... אמיתי?
וואו.
תודה רבה, זו תמונה מאוד מאוד מלחיצה, בואי נעלה אותה בבקשה לכל אשמח, הרבות, זה לא אני, כן. אני לא נראית ככה.
שלח לי בפרטי.
ואוי ובוי. בסדר, גמור, אפשר לעסוק בעניינים יותר חשובים? כגון בוודאי, פסטיבל ישראל?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. איתי, מה אותנו, מה העניינים?
בוקר טוב, בוקר טוב.
אני מצטער, קודם כל הדברים החשובים, ואז אתה, אני ממש ממש מתנצל. דרך זה. מה שלומך, יקרי, הכל בסדר?
לא, הכל ממש
הכל לא בסדר. איתי, כמה שנים אתה המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל?
אני ביחד עם מיכל, שותפתי הנפלאה, 4 שנים, זאת השנה הרביעית שלנו.
אני יכולה להניח גם בשנים שלא היית המנהל האומנותי של הפסטיבל, שזו שנה מורכבת לעשות בפסטיבל עם הכותרת הזאת. פסטיבל ישראל, כאילו משהו שאמור, הנה בוא נייצג את מה התרבות שלנו עכשיו, לא?
כן, זו שנה ממש ממש מורכבת מכל הבחינות, מאוד, הנה רק עדי אשכנזי סיפרה שרק שבוע שעבר ילדה על הבמות.
כן, וביטלה אגב גם, כן.
ומה?
ביטלה.
וביטלה, כן. זאת שאלה מאוד גדולה, השאלה הראשונית הייתה בכלל אם עושים פסטיבל, ומה כל כך אנחנו בתוך שנת אבל, אפרופו...
אני מאוד בעד לעשות פסטיבל, אבל מה הייתה התשובה שלכם? למה לעשות פסטיבל?
רגע, בעד לעשות פסטיבל, ואז נשאלת השאלה איזה סוג של פסטיבל.
כן.
הפסטיבל שלנו בחר החלטה קטגורית לא להסתכל לצידה, אלא להסתכל פנימה לתוך המציאות שבה כולנו חווים, ולראות מה אפשר לעשות עם המציאות הזאת. עד השבעה באוקטובר היה לנו פסטיבל, מה שנקרא, רגיל. היו הפקות בינלאומיות גדולות, חלק מה... גולת הכותרת של פסטיבל ישראל, זה להביא הפקות בינלאומיות מאוד משוכללות, שאף אחד אחר לא יוצא להביא אותם.
וגם נראה לי שמה שהבאתם בארבע שנים האלה, זה איזה משהו של, לאו דווקא איזה חגיגה של הפולקלור, אלא הדברים שאפשר להביא ואפשר להגיע אליהם. זאת אומרת, היה איזה משהו עתידני בסוג של, בליהוק ההופעות בפסטיבל.
כן, היה משהו עתידני, ומצד אחד, ומצד שני מאוד מאוד עכשווי, כל מה שקורה בבמות אירופה, אבל בבמות מסוימות באירופה, דברים, יצירות תיאטרון ומחוב ופרפורמנס שמאתגרות, ולא עושות את הדברים היותר סטנדרטיים שיש, ועם זאת, אתה יודע, מאפשרות לנו לעבור חוויה, שהיא לא רק חוויה ליודעי חן ודברים כאלה, אבל השנה, אמרנו, טוב, מה נעשה? ואחת ההחלטות הראשונות היה כן לעשות, כמו שגלית אומרת, ולעשות תוך כדי התייחסות למה שיש. אז הוצאנו כל קורא חדש, והגיעו לא מעט הצעות, ולהתעסק איכשהו במה שקורה, ושוב, לפעמים בצורה מאוד מאוד ישירה, לפעמים בצורה מאוד עקיפה, ועוד החלטה מאוד חשובה שקיבלנו.
זה איפה? זה איפה זה מתרחש?
בדיוק. זה שאנחנו לא נשארים רק בירושלים, שזה פעם ראשונה מזה עשרות שנים.
זה יהיה גם בנגב המערבי, בסדרות, באופקים.
אנחנו פותחים בסדרות, ויום אחרי זה באופקים, אחרי זה קיבוץ דרות, ומועצה אזורית אשכול.
מדהים.
להבין, מועצה אזורית אשכול, שאנחנו מעלים שם הפקה שקוראים לה מקום לגור בו של תיאטרון העוטף, מהגג של האולם, אתה רואה את חאן יונס. השחקנים, זה יצירה דוקומנטרית על השבעה באוקטובר, השחקנים, חלק מהם אשכרה החזיקו את הממד, את הדלת של הממד בשבעה באוקטובר.
זה מטורף.
אז אנשים שם.
המעורבות הזאת והערבוב בין אומנות והחיים עצמם.
ושאנחנו עדיין בתוך זה, זה עדיין לא...
ויש עוד הופעות כאלה מעיון כליל בתוכניית הפסטיבל, מופע שנקרא יום אחד, ובו במהלך 24 שעות, מלא משתתפים, מוזיקאים, שחקנים עצומים, הולכים לדבר על היום האחד הזה. אני לא צריכה להגיד מה.
זה בעצם ניסיון להיות ביחד, כל הסיפור הזה של ביחד לנצח, הזמנו אותו, יאללה, בואו נעשה את הביחד שלנו.
בואו ביחד ננצח, כן.
בואו ביחד נהיה ונשקול ונבין מה זה אומר להיות ביחד. אז במשך, אם היינו פוליטיקאים, היינו נפגשים בכנסת, אקטיביסטים בכיכר העיר, אנחנו אומנים, אנחנו נפגשים על הבמה, למשך 24 שעות ברציפות, ללא הפרדה מסורתית בין קהל לבין מופיעים. יהיו שלל הצעות אומנותיות, חלק ידברו, חלק ירקדו, חלק ישירו, הרוב הפקות מקור, הכל עוסק בבור הזה שכולנו נמצאים בו. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך בור גדול, אנחנו מבינים שהפסטיבל הוא סוג של סולם לצאת מתוך הבור, ואנחנו תמיד זוכרים את המים שפעם היו בבור. אנחנו מאמינים שהאומנות שלנו ובכלל יכולה שוב לאפשר למים האלה לזור.
לא רק זה,
איזה הגדרה יפה איתה.
גם האומנות, יש בה את הריפוי, אנחנו רואים את זה גם במקום לגור בו, נכון? זה הוקם כאיזה קבוצת תמיכה.
נכון, אז יש בזה את הריפוי, אבל זה לא קומביה. אנחנו לא מחזיקים ידיים ואומרים שזה גם טוב, אני לא מזלזל בזה.
כן, כן.
אנחנו מאתגרים. נגיד, יש לנו מחזה, שוב, זה, כשאומרים את הכל ביחד, זה נשמע פסטיבל דיכאון. אבל לא. כשמפרידים ביניהם זה קצת, נגיד, יש לנו מחזה של מחזה שקוראים לו רועי יוסף, שבמשך 60 יום היה במחנה שורה.
שם זיהו את הגופות.
כן, הוא עסק בזיהוי הקורבנות. עכשיו זה דבר נוראי. עכשיו הוא מחזאי, מדהים, צעיר, תל אביבי, מתוק, מתעסק בדוקומנטרי. כל כמה שעות בשביל לשום, היה יוצא החוצה מהאוהל, פותח לפטופ ומתחיל לכתוב. דרך אגב, הדימוי של המחזה זה אשכרה הפוינט אוף יו שלו, כשהוא כותב בתוך הלפטופ, זה האוהל הזה ששם הכל קרה. והפרמיס של כל הדבר הזה, הוא אולי הרעיון המאגד של כל הפסטיבל, ואולי של כל החיים שלנו. בשביל לקבור את זה, צריך לדעת מה זה.
זה משפט נהדר. רגע, רגע, זה משפט...
אבל זה נורא נכון, תחשבו על כל הטיפול הפסיכולוגי שלנו, כל ההתמודדות...
זה ההבדל בין הכחשה והדחקה. הדחקה זה תהליך טוב מאוד. הדחקה זה תהליך שמסמן בריאות. אנשים שלא מצליחים להדחיק, הם תקועים והם לא אנשים בריאים בנפשם. אבל הכחשה זה באמת, אנחנו נשים את זה פה ולא היה את זה. לא, לא.
נכון.
היה את זה ואנחנו
לא מסתכלים את זה, אנחנו עוברים בתוך זה. אנחנו עוברים באים עם אמא של זה. אגב, המחזה שהוא כתב הוא גם לפעמים מצחיק, הוא מאוד פואטי, והוא הרבה פחות פורנוגרפי מכל מהדורת חדשות שפותח.
זה לא קשה. בסיטואציה שאנחנו חיים בה זה לא קשה. היה יכול להיות מאוד מעניין, כלומר אני בטוחה גם שהפסטיבל הזה יצולם, והייתי מאוד רוצה לראות את האוצר הזה, כמו קפסולת זמן גם בעוד, לא יודעת מה, עשור. הרבה פעמים שאני חושבת על השבעה באוקטובר, אני אומרת, אני כל כך רחוקה ממי שהייתי שם, ההרגשה הזאת שלפעמים אני אפילו, אני אגיד דבר אפל, בסדר? לפעמים אני אפילו מתגעגעת לתחושת שבעה באוקטובר, היה שם איזה אדרנלין וחיות, שלא כמו עכשיו,
שכאילו... הפייט אוף פלייט שלך עבד בטירוף.
כן, ועכשיו אנחנו כאילו חיים ליד הדבר הזה, וכאילו זה משהו כבר קהה, ואני מרגישה שהפסטיבל...
זה מה שנקרא שגרה הזאת, כן.
כן, ואני מרגישה שהפסטיבל הזה, והתוכניה שלו, הם מוציאים עוד פעם דברים שאיך שנראה אותם עכשיו, אני לא יודעת איך נראה אותם בעתיד.
אבל גם העניין הבימתי, אני רק רוצה להגן על העניין הבימתי, שזה היופי גם בפסטיבל הזה, שהחוויה הסימולטנית הזאת, שאתה שם בקהל, ואתה בעצם, בזה שאתה שם, אתה משנה את איך שההופעה הזאת וההצגה הזאת וזה נראית, זה אמיתי.
זה מרגש.
הנוכחות שלנו בתור קהל יש משמעות. אנחנו לא באמת קהל פסיבי בתוך הדבר הזה, גם כעדים לדבר, ובהרבה מאוד מופעים שלנו גם כמשתתפים בצורה כזו או אחרת.
נכון, נכון, נכון.
וזה יהיה גם בירושלים? זאת אומרת, אני מבינה שאתם לא רק בירושלים, אבל...
גם אני עונה בשמו.
כן, לא, הוא פה, נהיה בהנהלת הפסטיבל גורי. לא להאמין.
אני לא הוזמנתי לבורד של שום דבר.
החלטנו בישיבה האחרונה.
ודאי, ודאי.
תודה גלית על השאלה.
כן, ודאי, ודאי. אז בירושלים ובנגב המערבי, בסדרות, זה תלוי מופע.
כן, כל מיני מופעים שונים יהיו בכל מיני מקומות. יש להם גם אפילו סתם להגיד שבערב שאנחנו פותחים בסדרות, שזה עיר מדהימה ומיוחדת, ופצועה, פצועה, פצועה. אז יניב שנצר, שהוא אמן צהם, כבר אוסף כמה חודשים שעריות של נפלים, של טילים, שנורו
עלינו. הוא הולך לעשות מהם מוזיקה?
הולך לעשות מהם פרמוני רוח מיוחדים כאלה.
וואו.
וזה הולך מיצב סאונד, שאנשים יכולים לבוא לשכב מתחת לחתיכות.
אוי, אלו.
וחתיכות ברזל מטורפות, אני אשאר לכם תמונות אחרי זה. זה דברים צריכים, אבל זה בדיוק הרעיון. זאת ההתמרה שאנחנו מדברים עליה, תראו, אחר הקרה, יקרה.
עדיין קורה, כן.
עדיין קורה וימשיך לקרות. כל הגישה שלנו בחיים, ואתם בתור הורים יודעים את זה, איך אנחנו מתווכים את ההתמרה. את הלא להגיד, אוי, לא קרה כלום. קרה, קח חיבוק, עכשיו בוא נראה מה אפשר לעשות.
לא, אני רואה שגם דלפין הרווילר תהיה, וגם נורית רימר, שאני מת עליה גם
רוצה לראות. אתמול הייתי בקריאה של נורית רימר, אימא לא, זה דבר.
מושלם?
אני אספר לכם את זה בקטנה.
בקטנה, קוראים לזה בוקר שלא נגמר, כן.
וזה באנגלית, זה never ending morning, שון אבל. נורית היא יוצרת יחסית צעירה, היא ידעה את אימא שלה בגיל צעיר, ממש, ואז כל הבמה, זה נשמע עוד פעם נושא קשה, אבל בעצם על הבמה היא מזמינה, בלי לעשות ספוילרים, אנשים שהיא זוכרת מהאובדן הפרטי שלה. היא ואימא שלה היו הולכות לאיזה מופע, היא הביאה את זאת שהופיעה במופע, היא הביאה את שתי הבייביסיטריות שהיו איתה, היא הביאה את הגננת שאז הודיעה לה שאימא שלה נפטרה, אני עושה קצת עיוותים בתוך הסיפור, ולאט לאט כשהיא פגשה אותם לקפה, היא גילתה שכל אחד, כמו שאנחנו יודעים, יש את השק שלו ואת האובדן הפרטי שלו. מתוך אובדן פרטי שתמיד בודד אותה מול כל העולם, כי אף אחד לא מבין אותי, אמא שלי מתה, אף אחד לא מבין אותי, וזאת חוויה שהרבה מאוד אנשים טובים איתה, פתאום אומרת, רגע, הנה גם האישה הזאת וגם האישה הזאת וגם האישה הזאת, ואפילו אורלי נוי, שיש לה את החוויה של האובדן הפרטי שלה ושל ההגירה וכל דברים, גם מופיעה שמה, פתאום נוצרת על הבמה רשת של סיפורים כמו אלף לילה ולילה, שסיפור צריך להמשיך, ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור.
אנחנו באים לזה.
זה מצחיק וכואב, וואו, זה נפלא. ונורית, היא מגניבה, היא
עושה את זה. מאוד, של האחיות רימר. הפסטיבל הזה יהיה בין ה-10 עד ה-27 בספטמבר, פסטיבל ישראל.
תיכנסו סתם לתוכניה, תקשיבו, זה, אני אומרת לכם, כיף לקרוא, גם אם לא תלכו, זה כיף לשמוע את הרעיונות האלה.
רק לקרוא את התוכניה, אתם יוצאים עם השכלה. אתם יוצאים עם תואר ראשון.
נכון.
במדעי החיים.
עשירי עד ה-27 בספטמבר בירושלים ובנגב המערבי, פסטיבל ישראל 2024. איתי מאוטנר, תודה רבה רבה. אנחנו ממש נבוא, אגב. אנחנו נבוא ואנחנו באים בגישה.
נבוא ונפריע.
לא, אנחנו גם באים בגישה שאנחנו מוזמנים, בגלל שגורי הוא מנכ"ל הפסטיבל, בסדר?
כן. תרשום אותנו בתור האדונית והרוחל. ככה אנחנו נגיע. אלה השמות שלנו שם.
בסדר.
צריך פסבדונים באזור הזה.
לא יגלו לנו מי זה מי. איתי מאוטנר, תודה רבה.
תודה, תודה.
ביי, להתראות.
תשמעו.
בוא נלך להצגה הזאת של נורית רימר, זה נשמע לי מהפנט.
זה, אני חייב. חובה. תכף הרלה.
נכון.
תנסומות. יש. שאני אכנס לזה,
אני
רוצה
להיכנס לזה. אני רציתי כן לדבר על זה. דיברנו על מחירים
של... מה? את רוצה לדבר על מחירים? אפשר לדבר על זה רגע, זה מדהים.
מחירים, תקשיבו של מה? של הידית שמורידה את המים בשירותים.
ידית, לחצן, איך שתקראו לזה.
אתם לא מבינים לאיזה זה יכול...
לרזולוציה של דברים, של
כמה הם עולים. לא, לאיזה מחירים זה יכול להגיע, זה הפתיע אותי מאוד.
בוודאי. והמחירים רק הולכים ונעשים משוגעים יותר, והשנה הבאה, שהיא 2025, היא מוגדרת על ידי אנשים במשרד האוצר כהשנה הבאמת קשה שתבוא.
תשמע, גורי, סליחה, באלי אקספרס, לחצן סמוי, 49 שקל.
יופי, מצוין, תזמין לי את 8.
כמעט מכרו לך את זה ב5 ספרות הפריט, אני לא מבינה איך.
רגע, שנת 25 הולכת להיות הכי קשה מבחינת מה שאומרים במשרד האוצר, אבל מה העניין?
שלום לכם, באמת איזה
הפתעה. אבל מה העניין? צריך להחזיר איזה 50 מיליארד שקל.
למי?
למדינה, לגרעון.
בואו פשוט נפסיק להגיד גרעון. אין גרעון, זה מה שיהיה, זה המצב. הבעיה היא שאנחנו קוראים לזה גרעון, באמת.
אוקיי. אין לי בעיה, בכיף. איך את רוצה לקרוא לזה?
זה מצבנו הכלכלי.
חוב שלנו?
מצבנו.
מינוס. מה את רוצה לקרוא לזה? את צריכה...
זה המצב שלנו. אנחנו הבנק, גם, אתה מבין?
אז אנחנו הבנק, והבנק... מבקש מהציבור שהוא לא שותף בבנק, הוא רק משלם בבנק.
כן.
לא, זה לא נכון, אגב. עוד 50 מיליארד, איך מביאים את זה? במיסים.
כן.
אבל צריך לשנות, צריך לעשות שינויים כדי שזה יקרה. כדי לעשות את השינויים האלה, צריך תקציב.
אוקיי.
אבל לא יהיה תקציב.
כי אין כסף לתקציב?
תקציב.
כאילו כי צריך את
תקציב 50? זה מעמד פוליטי מסוכן.
שבו אפשר להגיד לך, אדוני, זה לא בסדר.
אנחנו כבר זוכרים ממשלות שנפלו על תקציב, נכון?
ואנחנו גם זוכרים ממשלות שלא סגרו תקציב, והיינו עושים ככה עד סוף החודש.
וגם אני זוכר כלכלנים...
איזה שנה זה הייתה, 2023?
וגם אני זוכר כלכלנים שאמרו, עדיף שלא יעשו תקציב. אז המצב כזה, ויהיה מה שנקרא תקציב המשכי, ולכן...
תקציב המשכי זה אומר שלא מחליטים ופשוט ממשיכים כמו עכשיו?
כן, אבל אז יש כל מיני כאלה... השחלות.
כן, בטח.
השחלות, מתחת לשולחן, מעל לשולחן.
פתאום הם ימכרו לנו לחצן בחמש ספרות, ואתה לא תבין מאיפה. רגע, רגע, רגע. תגידו שנייה, אם יש פה בעיית תקציב, יש גירעון, אני יכולה לראות את ההוצאות של המדינה, ואני יכולה להשוות? אולי אני יכולה להביא דברים ממקום אחר ביותר זול? לא יודעת, כאילו, זה על מה אנחנו מוצאים את הכסף? אני יודעת על מה אנחנו מוצאים את הכסף.
על ביטחון.
אני יכולה לראות את הפירוט של הביטחון הזה?
בטח.
אני, יש דברים שלא יודעת.
בטח, בטח, בטח. ובעניין הזה...
תביאו את אבא שלי לקנות מטוס, אני מבטיחה לכם שאתם מקבלים גם מתנה את ריח,
בעניין הזה יש כמה גופים שעוקבים אחרי השקיפות הזאת, והם עושים עבודה מעולה.
לא, לא, אין לי ספק שהדברים האלה עוקבים אחריהם, אבל זה שהמדינה נמנעת.
אתה צריך לחפש.
זה שהמדינה, לא, לא, זה אחלה, והם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, אבל זה שהמדינה נמנעת מלהגיד, היא עוד פעם דוחה לאחר כך, במקום להגיד, שלום, אתם צריכים לשלם ככה, וזה, ואנחנו הולכים לכיוון הזה, והכסף יילקח מפה.
אם יהיה פה דיון תקציב, ואם יתחילו הדיון התקציב, ויתחילו הסחיטות של המפלגות, שזה תפקידן בשלב הזה, במצב השביר, של ה... של ה... אולי אני מגזים שאני אומר שווה, אבל במצב של הקואליציה הזאת,
כן.
זה יכול להפיל אותה יותר מכל דבר אחר.
שטיפול.
לא, בסדר.
אני מבינה, שטיפול. כן, לא, אז מטרתנו היא להעביר תקציב.
היא לא תעשה את זה לעצמה, ולכן לא יהיה תקציב.
אני מבינה, אני רק אומרת שמיסים בסוף, אין שום דבר יותר עמוק במדינה, ושיותר מראה על החזון שלה ועל מה שהיא מאמינה בו, מאשר מיסים. זה לא דיון על תקציב, זה דיון על מה חשוב, זה דיון על מי אנחנו. דיון על תקציב הוא בסוף הכי קרוב לחוקה או חזון שיש למדינת ישראל. כשאין לנו, כשאנחנו כל הזמן מנסים להעביר בג"ץ יחליט אחר כך, מה קרה? חרדים בצהל, אז החלטנו שנחליט באדר ג' כל הזמן לדחות, 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 בסוף אתה מבין, הרי למדינה יש חזון, אם היא רוצה או לא, כן? בפועל, כל בן אדם או כל גוף שמתנהג יש לו חזון, כי הוא מתנהג איכשהו, ואת כל זה אתה יכול להבין מאיך מסודרים המיסים של המדינה הזאת, אתה מבין מה חשוב פה, מה לא חשוב פה, ולא רק הדברים שלי צריכים להיות חשובים, כן? אבל...
יש לי, פשוט אין לנו חוקה בתוכנית הזאת, אז אני שואל אותך אם, אני מבקש להעביר רגע משהו מתחת לשולחן. מה שאני מבקש להעביר, זה שיהיו בתוכנית שני שירים של דודו טס, זה הגיוני?
למה שלא יהיה שבוע אותם שירים של דודו טס?
זה הגיוני, זה יצא ככה במקרה, אבל כאילו אני פשוט אני חייב את זה, אפשר את זה?
מה זה? זה שאלה, בטח. אתה יודע שאני ראיתי אותו לא מזמן ברחוב ועברתי מדרכה מרוב שהייתי נבוכה מזה שיש אותו?
בצדק.
נכון?
בצדק. תכף אראה לה פה. אני יורד להכניס אותה.
עמי פרש?
פוגל נח על פוג, יבא פוגל נח על פוג, מדרי למה חדק, יבא מדרי לגום הרפוג, ולא מרידה, בליני בלווה.
De pierre et mon sein où chacun se meurtrit tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière je tremble dans l'azur comme un sphinx incompris j'unis un cœur de neige à la blancheur des cimes je hais le mouvement qui déplace les lignes
Fogel nach al fog, ja ba fogel nach al fog, madri lama khadak, ja ba madri lgom al fog, wallo morida, bali ni balo.
les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument, consumeront leurs jours en d'austères études.
Je n'ai jamais n'ai connu,
car j'ai professionné ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles.
בוקר טוב, הראלה.
בוקר אור.
למה? למה ככה?
מה?
לא, 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 לא. ראיתי את המבט.
למה?
למה ככה?
עבר לי בראש. נו. גלית.
כן.
הקפקפים הנהדרים שלה.
צריך חדשים.
לא, לא, לא. השאלה, גם אני הייתי בצעירותי, הולכת המון איתם.
עם רעש.
גם רעש וגם זה כבד קצת, לא? כי אני
אוהבת להיכנס למקומות.
כי אני רואה אותם בחנויות ומתפתה גם ל...
אני אוהבת להיכנס למקומות כמו הוורמאכט. מבינה, שומעים אותי מגיעה, שומעים צעדים, הנה זה בא.
זה לא נשמע כמו משהו רציני שבא לטרוף אותי.
לא?
זה נשמע כמו משהו שהוא הולך ליפול.
לא.
כן, כי ההליכה, ההליכה של גלית היא הליכה מאוד 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 לא בטוחה. היא הולכת לא בביטחון.
אבל איך אתה לא נמס כשהיא צוחקת? ראית את הפנים?
נמס?
ראית את ה...
אני לא נמס, אני גלית אף פעם. הרי לעבר,
אני נמס. כשהיא צוחקת?
מתי שאת רוצה.
היא מנסה. מה היא מנסה לעשות?
אני לא יודעת, אולי לא מנסה כלום.
בואו נתקשר ונעזוב אותו.
יאללה, מהר.
ואנחנו נדבר על זה אחר כך.
בסדר גמור.
הלו?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
בסדר, כן.
יופי. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
אם זה משהו טוב, כן.
אוקיי. אז הנה הבשורה הטובה. זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
וואו, באמת. את יודעת שזה פעם שנייה שלי? אני זכיתי לפני... ב-2010. יואו, אני מתרגשת, אני פשוט מורמורות. יואו, זה אמיתי?
זה אמיתי לגמרי. המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
אבל חסר עוד אפס. לא, סתם. הכל טוב, יואו, אני מאוד שמחה.
מתאים, מתאים עכשיו?
מתאים, כן, מתאים תמיד, כן. שתהיה בריאה, באמת כל הכבוד לכם, באמת.
כל הכבוד לך, תקשיבי, תגידי לי איך עושים את זה, שהמזל ככה מחבק אותך ולא עוזב. אבל האמת היא שחמסה חמסה, שימשיך ככה, כן.
אמן, 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 כן, רק הבריאות שהיא.
נכון.
בריאות הכי חשוב, באמת.
נכון, לגמרי.
לא מאמינה שדיברתי איתך, לא מאמינה, זה חלום. מקווה שנדבר בקרוב שוב.
אמן. תודה רבה לך, תודה, כל טוב.
תודה, כל טוב, ביי.
איזה כיף, גורי, אתה זכית פעם במשהו? הראלה, זכית פעם בדבר? זכיתם?
לא, לא נראה לי, לא.
שום דבר?
אבל גם לא נכנסתי יותר מדי. לא, כן היה כל מיני כאלה בינגו כשהייתי ילד.
וזכית?
ואף פעם לא זכיתי.
אני זכיתי פעם בתיק שרוכים גב כזה של הדבורה מאיה.
ועדיין יש לך את זה.
לא, לצערי. מאוד התפלאתי, עדיין אני זוכרת את תחושת ההפתעה של איך אני, תראו, איך אני זכיתי בתיק הזה.
וגם כולם יראו. כולם ישאלו על התיק ואני אגיד להם. איזה חמוד זה.
אז ניפגש מחר, בסדר?
אין ספק.
מחר שישי.
אני מתעקשת.
סליחה, אני התכתבתי עם הילד, מה אני אעשה?
טוב מאוד, טוב מאוד. הוא לא רוצה לחזור.
אני יודעת.
אני אסביר לרעלה.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה, אבל מחר גם יום, תאמינו או לא, מיד אחרינו, מבזק קריית תל אביב יפו, יאללה, ניפגש מחר, יום מצוין.